בעצם היום אנחנו רוצים לדבר על ויקל, פרשת ויקל, ואיפה שאנחנו קוראים על משה רבנו שהוא מקהיל את האנשים, הוא מאסף אנשים, ובעצם זה מראה שאנחנו לא רק בודדים, יחידים, אלא אנחנו חלק מאיזשהו קולקטיב שנקרא עם ישראל. והשאלה, איפה הקו, כאילו, בין זה שאני אני ובין זה שאני חלק מעם ישראל? איפה אנחנו מותחים את הקו, ומה אני אמור לעשות עם זה שאני חלק של הקולקטיב? עכשיו, משה רבנו מתחיל את הפרשה ככה, ויקל משה את כל עדת בני ישראל, למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר, אומר רשי. אז רשי כבר מסביר לנו שזה יום מיוחד, זה סוף 120 יום של משה רבנו שהוא עלה להר בהתחלה לקבל את התורה, ירד, ראה את חטא העגל, ואז עלה שוב לקבל כפרה, ואז עלה שוב עוד 40 יומים לקבל את הלוחות השניים. עכשיו, בסוף כל העניין הזה, אז הוא מגיע 120 יום משבועות ליום הכיפורים, ופה אנחנו רואים שהוא באמת הצליח לקבל את הכפרה הרצויה, ואז למחרת הוא מתחיל את ההנחיות הבאות, הוא אומר, ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, והוא ממשיך להגיד לנו איך לבנות את המשכן וכל הכלים והבגדים של הכהן וכל הדברים האלו. עכשיו, מה שאני שואל עכשיו זה למה הוא עושה את זה? מה כל כך חשוב להתחיל עם המשכן מיד אחרי יום הכיפורים? יש הרבה תשובות, המדרש אומר משהו מאוד מעניין. ויקל משה, זה שאמר הכתוב, אז כבר הוא מצטטים, קהלת מי כהחם ומי יודע פשר דבר, אשריהם הצדיקים שיודעים לעשות פשרה בין ישראל לאביהם שבשמיים. לפי כך אמר משה רבנו עליו השלום, ויקל, תבוא ועשו לי מקדש ותכפר על מעשה העגל שנאמר, קום עשה לנו אלוהים. הם עושים איזשהו משחק מילים בין עשו לי מקדש ועשה לנו את העגל, ואז הוא אומר, זה מכפר על זה. ואז ממשיכים ואומרים, ותבוא קהלת משה רבנו שנאמר, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ותכפר על קהלת ארום, דכתיב בחטא העגל וירהם, כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על הארון. אז היה איזשהו אסיפה עם ארון ואסיפה עם משה, זה מכפר על זה. יפה מאוד, אבל נשאלת השאלה, על מה יש לכפר? הרי אמרנו ש-120 יום, יום הכיפורים, כל העניינים של, שהוא עשה גם בסוף חטא העגל, אז לא הצליח עם הכפרות האלו שהוא צריך עוד כפרה של בניית המשכן. מה בדיוק משמש לנו המשכן ככפרה? למה אנחנו צריכים את זה? ובכלל, איך זה עובד שבניין משמש לנו ככפרה? אז אם אנחנו נחזור קצת לפסוקים בחטא העגל, אז אנחנו רואים בסוף השורה השנייה, איפה שכתוב פסוק אחף, ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש ויתחן עד אשר דק ויזר על פני המים וישק את בני ישראל. אז פה הלשיך אומר שפה זה כבר כפרה אחת, זאת אומרת, הוא מעניש את אלו שהיו מעורבים על ידי זה שהם שותים את הזהב. כנראה זה לא כל כך בריא וזה כבר עושה את שלו. אחרי זה, אז הוא לוקח את בני לוי, כתוב, וימוד משה בשער המחנה ויאמר מי להשם אליי ויאספו אליו כל בני לוי. ואז הוא אומר להם, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו. אז עכשיו הם הורגים אנשים ממש, כאילו אלו הפושעים שעשו את העגל או היו אחראים והשתתפו בזה. אז הנה עוד פעם אנחנו רואים עונש, כפרה, למה אנחנו צריכים עוד? אז אנחנו מגיעים לפסוק למד, שזה שתי שורות מלמטה בסוף, והיא ממחרת ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה ואתה אעלה אל השם אולי אכפרה בעד חטאתכם. אז הוא עכשיו מסמן שהוא יעלה עוד את ה-40 יום האמצעים לקבל כפרה. אז כנראה עדיין נשארים אנשים שהם אשמים איכשהו. אז הרבה מדברים על זה, על מי הוא מנסה עכשיו לקבל את הכפרה. האלשיך אומר משהו מעניין. הוא אומר, והיא ממוחרת ויומר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, לומר, אתם הנותרים חטאתם, והוא כי לא מחיתם. לא מחיתם, אמרתם בצד, נכון שלא השתתפתם, אבל יש את המצווה של תוכחה, אתה צריך להגיד, תעזוב, תעצור. כן? אז זה מה שאלשך אומר, וזה מעניין, נכון, אנחנו לומדים בגמרא משהו בזה שיש לנו אחריות, כל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו אחריות אחד על השני בתוך עם ישראל, להגיד, אם אנחנו רואים מישהו שלא עושה כמו שצריך, להגיד לו, הנה, תעצור מה שאתה עושה. ואז הנה, זה מה שאנחנו רואים בגמרא, כתוב בויקרא, וכשלו איש באחיו, איש באבון אחיו, מפרש הגמרא, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה, ואז הטעם שיש בידם למחות ולא מיחו. עכשיו, הם עושים איזשהו תנאי. זה לא שאתה הולך לכל אחד שאתה רואה, עושה איזשהו עבירה, ואומר לו, הנה, למה אתה עושה את זה? אולי הוא לא ישמע לך, ואם הוא לא הולך לעשות משהו חיובי בזה, אז אתה לא אומר לו משהו, אתה לא הולך, אין לך מצוות תוכחה, אלא אם כן אתה יודע שזה יועיל. ואז זה הביא אותי לחשוב על עם ישראל במצב של חטא העגל. הם היו במצב שהם יכולים להוכיח אחד את השני, הרי אנחנו יודעים שחור, לפי המדרש, ניסה והרגו אותו. כתוב פה בשמות פרק למד ב' ויר אהרון ויבן מזבח. עכשיו, מה ראה אהרון שהוא הולך עכשיו לבנות את המזבח עבור חטא העגל? אז המדרש מובא על ידי רש"י אומר ככה, ראה חור בן אחותו שהיה מוכיחם והרגוהו. אז הנה בדיוק העניין של הוכחה, שהוא מוכיח אותם והרגו אותו. אז אהרון אומר, אם אני הולך עכשיו לתת להם תוכחה, הם יהרגו אותי גם. אז הוא לא עושה את זה. אז זה לא יכול להיות שהוא או העם ישראל הם אחראים על זה שלא מחוז. כנראה זה היה מצב שזה לא מועיל בכלל. אז אני מביא את הרב הרש. רב הרש מציע משהו אחר. אז בסוף הקטע של רב הרש, אז כתוב במקובקב, כולכם השתתפתם במידה גדולה או קטנה, בין שהסכמתם למעשה, בין ששתקתם והשלמתם עמו באפס מעשה. אז פה הוא אומר, זה יותר מתוכחה, אז נכון, תוכחה אתה יכול להגיד אך ורק אם אתה רואה שיש לך קשר עם האיש, או האיש יש לו אוזן לשמוע, אבל פה הוא אומר, ברגע שאתה רואה מעשה כזה, אתה צריך לפעול, ולא פעלתם, כן? אז אפילו שיש אנשים יושבים בצד, יש איזושהי אחריות קולקטיבי, אנחנו לא נותנים לפשע סתם להתפשט בעם ישראל. ואז על זה הם היו צריכים כפרה. ואז אחרי זה אנחנו קוראים שמשה באמת עלה והתפלל ובסוף הוא ירד ובסוף כאן כתוב פסוק למד ה' ויגוף השם את העם אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. אז עכשיו הגמרא דנה בזה על מה המגפה ואז הם אומרים, הם מעלים כל מיני פתרונות, אחד זה שאלו שבאמת עשו את הזבחים והקטורת, אז אלו שהלוויים הרגו בסייף. ואלו שגפף ונשק, אז במיטה של הנגף. אז כאילו הם היו מעורבים. ויש עוד סברה שהם פשוט לא היו עדים, או היו עדים בלי התראה. אז לא משנה, איכשהו הם היו מעורבים. אבל הנה, הכל נשלם. עכשיו, כל מי שהיה מעורב איכשהו, אז הוא או קיבל את הכפרה על ידי דיבורים ותפילה של משה, או הוא היה מעורב יותר מזה וקיבל את העונש של הנגף או של הסייף או מה שזה יהיה. אבל בסופו של העניין, הכל נגמר. וזה מה שרשי אומר, אם אתם תהפכו את הדף, אז רשי בעצם נותן לנו איזשהו לוח זמנים של כל הדברים. הוא אומר שב-17 בתמוז, אז משה ירד, וזה היה חטא העגל, שבר את הלוחות, ב-18 הוא נתן להם לשתות, והרג אותם בני לוי, ב-19, אז הוא עלה לקבל או לבקש, כתוב פה, לא, זה היה ב-19 שנאמר, כן, ב-19 אז הוא שרף את העגל, ב-20, אז הוא עלה ל-40 יום, ביקש רחמים, ובראש חודש אלו שהוא ירד, אז הוא בעצם אמר לעם שהוא קיבל את הכפרה איכשהו, ואז הוא עלה שוב פעם 40 יום לקבל את הלוחות השניות, השניים, ואז כתוב איפה שזה מודגש, בעשרה בתשרי, שזה יום הכיפורים, נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה ובלב שלם, ואמר לו למשה, סלחתי כדבריך, ומסר לו לוחות האחרונות. אז עכשיו, אם זה נכון, אז הכל תם ונשלם. כן, הקדוש ברוך הוא שלם, בלב שלם. אז עכשיו אני שואל שוב פעם, נכון שזה מדרש, אבל מה הכפרה שאנחנו מנסים להשיג עם המשכן? המשכן זה יום למחרת. הנה, עשינו הכל, הרגנו, מגיפה, כפרה, תפילה, הכל. אז מה המשכן משמש לנו? אז אני אומר שבעצם הכל סביב העם. זה דבר קולקטיבי. בינתיים אנחנו טיפלנו בכל אחד שהיה מעורב במובן כזה או אחר. אבל אם אתה מסתכל על הקטע של של חטא העגל, זה 35 פסוקים ו-19 פעמים כתוב עם או עמך, כן? אז זה מדגיש לנו את את הביטוי של העם בתוך כל הסיפור. הסיפור הוא על העם, זה לא על היחידים. אנחנו, כמו שאמרנו בהתחלה, קולקטיב. זה נכון שאנחנו מורכבים בבודדים ויחידים, אבל אנחנו קולקטיב, אנחנו עם, ואנחנו גם משמשים כמו עם, שזה אומר שאנחנו צריכים לעשות משהו בתור עם ולא רק בתור יחידים. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו בעצם מנסה להעביר את המסר הזה, ואנחנו גם, או משה בעצם, בזה שהוא משיג כפרה עבורנו וגם עבור העם, זה מול הקדוש ברוך הוא. אבל כפרה זה דו-כיווני, זה גם מול הבורא וזה גם מול העם. שנינו צריכים להבין, הקדוש ברוך הוא בעצם מחפר, הוא סולח, אבל אנחנו צריכים גם לחפר במובן שאנחנו עושים תשובה, אנחנו מתקנים את המעשה בתור עם. וזה אנחנו עושים על ידי בניית המשכן. המשכן בעצם מציג, או בזה שאנחנו בונים אותו, אנחנו מפגינים שאנחנו מבינים את הייעוד של עם ישראל. הייעוד של עם ישראל זה להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה, ולהראות לעולם שיש מקור למוסר, יש מקור לשלום, יש מקור להביא בעצם את העולם לשלמות. וזה הסמל של המשכן. אז אנחנו בונים את המשכן על מנת לחפר מצידנו, למסור מסר לעם. ואיפה אנחנו רואים את זה עוד? אנחנו רואים את זה בסיפור קצת מקביל של העגלה הערופה. יש את הקשר המילולי בין עגל לעגלה, וגם יש עוד קשרים בין הסיפורים. אם אנחנו קוראים פה בדברים פרק כף א', אז אנחנו לומדים על ההלכה של עגלה ערופה. פה אנחנו קוראים על מקרה שכתוב פה ככה, כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה לא נודע מי היכהו. עכשיו זה מישהו נרצח ואף אחד לא יודע מי עשה את זה. אז מה על הציבור לעשות? ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו את הערים אשר סביב החלב, ואז מי שהכי קרוב אז הוא אחראי. אז הם לוקחים את המנהיגים, ומי שקרוב לזה הוא אחראי, אז איך הוא לוקח אחריות? אז הוא אומר פה, והעיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד, עובד בה אשר לא משכה בעול, והורידו זקני העיר וההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע, ואפרו שם את העגלה בנחל. וניגשו הכהנים בני לוי. עכשיו אנחנו יודעים שהכהנים בני לוי, ואנחנו גם יודעים מי זה לוי, אבל הוא ממשיך להסביר, כי בם בחר השם אלוקיך לשרתו ולברך בשם השם על פיהם, יהיה כל ריב וכל נגה. אז מתי הקדוש ברוך הוא בחר בלוי להיות המציגים? בחטא העגל. הם היו הנקיים, הם היו עם משה ועם השם. אז פה שוב פעם יש איזשהו רמז לחטא העגל והעונש הקולקטיבי שנעשה שם. וכל זקני העיר, אז עכשיו כל המנהיגים באים ואומרים, ואומרים פה בפסוק זין, וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. ואז זה מפורסם, הגמרא אומרת, היינו חושבים ככה? הגמרא פה אומר, וכי על ליבנו עלתה שזקני בית דין שופכים דמים הם? אלא לא בא לידינו ופטרנוהו ולא ראינוהו והנחנוהו, ולא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוויה. אז הם אומרים, תראה, אנחנו יודעים, מנהיגים של העיר צריכים לדאוג לכל מי שבא וכל מי שנכנס וכל מי שיוצא, וזה אחריותנו ואנחנו לוקחים את זה על עצמנו. אבל מה? לא עשינו כלום. היינו אחראים. אז נשאלת השאלה, אז למה הם תופסים כפרה? למה הם עוצרים את כל הטקס הזה? למה מי שאחראי ומצהיר שהוא היה אחראי צריך כפרה? אז הפסוקים ממשיכים וכתוב, כפר לעמך, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם ואל תיתן דם נקי בקרב עמך. הכל סביב העם. המנהיגים צריכים להפגין אחריות וכפרה עבור העם. איכשהו העם בתור עם אחראי וקצת אשם באשמת קולקטיבית. אוקיי? וזה מה שהריבה אומר לנו. הוא אומר, כפר לעמך ישראל, תימה, כיוון שאמרו ידינו לא שפכו, מהי כפרה שייך? אז הוא אומר, בדיוק מה ששאלתי, אם הם אומרים שעשו הכל, אז לא צריך כפרה. ויש לומר, משום דכל ישראל ערבים זה לזה. בדיוק מה שקראנו לקבי חטא העגל. כולנו ערבים זה לזה. זאת אומרת, אנחנו אחראים אחד לשני, ובגלל זה הם עושים את כל הטקס. עכשיו, הכפרה בזה הוא גם דו-כיווני. הוא גם לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא ינקה את הדם הנקי מהאדמה, והוא יסלח לנו, והוא גם שולח מסר לכל העם. שזה לא עובר על 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 המעשה. זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים את זה כדבר שמקובל בחברתנו. אנחנו אומרים, לא, אלו דברים שלא מקובלים בקרבנו, ואנחנו עושים במיטב יכולתנו לתקן ולעשות מה שצריך לעשות. אז שוב פעם, העניין הוא שאנחנו צריכים להפגין אחריות קולקטיבית. עכשיו, למה אנחנו צריכים אחריות קולקטיבית? בגלל שאנחנו עם שלם, וגם עם זה בא עונש קולקטיבי. עכשיו אתה שואל, אבל למה שיהיה עונש קולקטיבי? הקדוש ברוך הוא יודע מי חטא, ואז הוא יעניש מישהו חטא. אבל זה לא עובד ככה. אנחנו קוראים בסיפור של קורח, שיש במפורש עונש קולקטיבי. שקורח בעצם קהל, כל מיני אנשים, כל איזשהו עדה גדולה שהוא רצה ללכת נגד משה רבינו ואהרון וכל ההנהגה. אוקיי? ואז משה הולך להשם, והקדוש ברוך הוא אומר בו דברים כאלה. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. עכשיו הרמב"ן אומר זה כל עם ישראל, הוא לא אומר על עדת קורח, הוא אומר על כל עם ישראל, הוא רוצה פשוט להשמיד את כולם. ואז משה רבינו, הוא אומר, ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. עונש קולקטיבי זה לא הגיוני, איך זה יכול להיות? אז תטפל באנשים שהם הולכים נגדנו. אבל למה את כל העדה? למה את כל עם ישראל? אז הקדוש ברוך הוא עונה קצת ואומר, בסדר. אז אם אנשים בעצם ינתקו מהם, אז אני רואה שיש אנשים שראויים להישמר. אז הוא אומר פה ככה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. אז הוא אומר, נכון, אם אנשים מנתקים את עצמם מהעדה הזאת, אז אני לא אקצוף עליהם. אבל הוא משתמש במילה פה משכן. אני חושב שזה הפתרון לכל השאלה של המשכן והכפרה של המשכן והסמל של המשכן. אני בדקתי והמילה משכן מופיע 101 פעמים בכל התורה. ופה זה המקום היחיד שמופיע בהקשר של משהו חוץ ממשכן השם. פה משכן רק בשתי המשפטים האלו, בכף ד' וכף ז', משכן קורח ודתן ואבירם. אז אני חושב שיש איזשהו מסר פה עם ההתנגדויות בין משכן השם למשכן קורח. משכן קורח מסמל שיש להם קו מנחה, שיש להם רעיון מה לעשות, שיש להם איזשהו דרך חיים, ובזה הם מסמלים בתוך המשכן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עם המשכן שלנו. זה מסמל דרך חיים, זה מסמל קו מנחה איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו. ואז זה הסיבה שאנחנו צריכים לבנות את המשכן, וזה הסיבה שיש את עונש קולקטיבי. העונש קולקטיבי בא בגלל שאנחנו קולקטיב, וזה נכון שהקדוש ברוך הוא מנהל מערכת משפט בין כל אחד ואחד, אבל הוא גם מנהל מערכת משפט על הקולקטיב, על העם. עם ישראל יש תפקיד בעולם, וזה מסומל על ידי המשכן. ברגע שאנחנו בונים את זה, אנחנו מפגינים בתור עם, שאנחנו מבינים שיש לנו משימה לאומית, ובזה אנחנו מקבלים כפרה. אנחנו מקבלים כפרה בגלל שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו יחד איתו, וגם אנחנו מקבלים כפרה בגלל שאנחנו מסמלים לכל העם שיש לנו משימה, וזה מסומל בתוך המשכן ובתוך כל הדברים שעושים שם. אז הכפרה של המשכן זה מאוד רציונלי, זה לא איזשהו משהו מיסטי כמו שמשה שהוא עלה למרום והתפלל והוא קיבל כפרה. זה דרך אגב גם כפרה קולקטיבי ולא כפרה על היחידים. אז עכשיו כשאנחנו מבינים שאת הסיפור של המשכן והכפרה הקולקטיבי והאחריות קולקטיבי, אז גם אנחנו צריכים להבין שזה עובד בדיוק כיוון. זאת אומרת, יש גם עונש קולקטיבי וגם יש שכר קולקטיבי, וזה אנחנו אומרים שניהם ביחד פעמיים ביום בתוך תפילת השמע. כן, בתוך תפילת השמע אנחנו בקטע השני אנחנו אומרים פה, ונתתי מטה ארצכם בעיתו יורם מקוש ואספת דגניך. הקדוש ברוך הוא עושה כל מיני דברים, הוא משפר לנו את התנאים של החיים של האדמה באופן קולקטיבי, בגלל שאנחנו מבינים שיש לנו משימה לאומית, אז הוא עוזר לנו. וגם מצד שני הוא אומר, הישמר לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים האחרים והשתחם איתם להם, וחרה אף. חרה אף, אני אומר, זה רמז לעונש קולקטיבי. תמיד כשהקדוש ברוך הוא מקציף, אומרים, או...
קוצף.
כשהוא קוצף או חרה אף, כל המילים האלו בעצם אומרים שעכשיו הוא יוצא ממערכת משפט על יחידים ועולה למשפט על רבים. העם בתור עם פשוט סטה מהדרך, ואז הכל יכול להיות, ואוי לרשע אוי לשכנו. זה במצב שבעצם העם לא מפגין שהם מבינים. אז זה הסיבה שוב פעם שעושים דברים כמו עגלה ערופה, זה הסיבה שעושים דברים כמו בניית המשכן, זה הסיבה שאנחנו עושים כל מיני דברים בתור עם, על אף שתמיד יהיו בודדים שפושלים ופושעים ועושים מה שבודדים עושים. אבל אם אנחנו יכולים להפגין בתור עם שמבינים את משימת העם, אז הקדוש ברוך הוא ינהג איתנו כמו שצריך, כמו שכתוב פה, ונתתי מטר ארצכם. וכן, יהי רצון.